שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י"ח במסכת נידה, נתחיל בשורה השמינית בעמוד א' ונסיים במשנה בי"ט עמוד א'. השיעור היום יהיה 10 דקות. היום יש לנו סוגיה אחת, וזה הליכה אחרי הרוב, ונחלק אותה לשלושה שלבים. השלב הראשון זה כלל של רבי יוחנן, שהוא אומר כך, בשלושה מקומות הלכו אחר הרוב, והסאום כוודאי. כלומר, זה שהולכים אחרי הרוב, זה לא חידוש, אבל זה שהולכים אחרי הרוב, וזה נחשב ממש בתורת ודאי, על זה אומר רבי יוחנן, את זה עשו בשלושה מקומות. מה הם שלושת המקומות? מקום אחד זה המשנה שלנו, לכן זה מובא כאן, כמו שראינו אתמול, אישה שעשתה בדיקה פנימית ומצאה דם בפרוסדור, אז למרות שיש סיכוי שזה גם הגיע מהעלייה, וזה בעצם דם טהור, אנחנו הולכים אחרי רוב הדמים, ורוב הדמים מגיעים מהמקור, ולכן נטמאה. אתמול הגבלנו את זה לדווקא כשאדם נמצא לפני הלול, כלומר בצד היותר קרוב לרחם, אם אחרי הלול, אז או שזה טהור או שזה ספק. בכל אופן, אם זה לפני הלול, זה ודאי, ואם למשל תיגע בתרומה, אז ישרפו את התרומה, ולא רק יתמו אותה מספק, אז הנה המקרה הראשון שבו הולכים אחרי רוב בתורת ודאי. המקרה השני זה ממשנה בקוו עמוד א', וזה אישה שהפילה שיליה, כלומר השק שבתוכו אמור להיות תינוק, אבל במקרה שלה לא היה שם תינוק, היה רק נוזל, ועל זה אומרים רבנן, למרות שכרגע יש פה רק נוזל, כיוון שברוב המקרים בשיליה יש ולד, אז אנחנו הולכים אחרי הרוב ומניחים שגם הנוזל הזה היה פעם ולד, אלא שהוא נימוח, וממילא כיוון שהוא נחשב ולד ועכשיו הוא מת, אז הוא בעצם נחשב כמו מת, והוא מטמא את הבית, ועל זה אמר רבי יוחנן שאפילו שהתומעה הזאת בעצם מסתמכת על הרוב, בכל זאת היא תרומה ודאית, ואם יש שם תרומה בתוך הבית, אנחנו נשרוף את אותה תרומה. זה המקרה השני, בסוגריים נעיר שרבי שמעון שם חולק, אבל רש"י מסביר שזה לא כי הוא אומר שלא הולכים אחרי הרוב, אלא הוא פשוט אומר שהוולד הזה נימוח לגמרי עוד לפני הלידה, והוא התערבב בדם, והוא מתבטל. בכל אופן, זה המקרה השני. המקרה השלישי זה ברייטה, גם כן לגבי אישה שהפילה, ולפני זה רק נקדים שבדף כף ג' נראה שאם אישה הפילה תינוק שהוא לא הצליח להתפתח, כלומר אין לו חיתוך איברים, אלא זה שהוא גוף כללי כזה, אז זה לא נחשב לידה ואין לה תומת לידה. זה שם. עכשיו אצלנו אומרת הברייטה, מה קורה אם אישה הפילה איבר אחד, לא גוף שלם, והאיבר הזה הוא מחותך, כלומר כן יש לו חיתוך אצבעות, הוא התפתח כמו שצריך, אבל הוא יצא לבד, ואנחנו לא יודעים מה קורה שם בפנים, מה לגבי שאר הגוף, אולי שאר הגוף הוא אטום, ואז זה לא נחשב לידה והיא לא טמאה, אומרת הברייטה, לא, לא חוששים לזה, אלא כיוון שהיד שיצאה היא כן מחותכת, כלומר מפותחת, אז ברוב המקרים גם שאר הגוף הוא מחותך, ולכן יש לה תומת לידה, ועל זה אומר רבי יוחנן שהתומה הזאת היא ודאית, ואם האישה תיגע בתרומה, נשרוף את אותה תרומה. זה המקרה השלישי שבו הולכים לפי רוב, וזה נחשב ודאי. עד כאן השלב הראשון, רבי יוחנן הביא שלושה מקרים שהולכים לפי רוב, ועושים את זה בתורת ודאי. השלב השני זה קצת מתחת לאמצע עמוד א', וזה ששואלת הגמרא על רבי יוחנן, איך הוא אומר שיש רק שלושה מקומות כאלה? הרי יש עוד מקרים שבהם הולכים לפי רוב, והרוב הזה נחשב ודאי. והגמרא מביאה שלושה מקרים כאלה, ועל כולם היא מסיקה, נכון, באמת גם בהם הולכים לפי הרוב וזה נחשב ודאי, והיא תסביר למה רבי יוחנן לא ספר את זה ברשימה שלו, כי הוא התכוון לתת רשימה למקרים יחסית ספציפיים, בואו נראה את זה. אז מקרה ראשון זה המקרה המפורסם של 9 חנויות. הגעתי לעיר שיש שם 9 חנויות קשרות של בשר ואחת טריפה, ומצאתי חתיכת בשר ברחוב, כלומר לא בתוך החנויות, אז הדין הוא שהולכים לפי הרוב, וזה קשר בתורת ודאי, ואני יכול לאכול. אז הנה עוד מקרה שהולכים לפי הרוב וזה ודאי, עונה הגמרא, נכון, באמת גם פה הרוב נותן לנו ודאות, רבי יוחנן לא כלל את זה, כי הוא דיבר רק על מקרים של תומה, לא על מקרים של איסור ויתר. זה המקרה הראשון. מקרה שני זה מקרה ממש דומה, רק הפעם לגבי תומה. רק לפני זה נזכיר שאם אני נוגע למשל בצפרדי המתה, זה לא מתמה, כי לא כל שרץ מתמה, אלא רק שמונת השרצים שהתורה אמרה, למשל חולד, אכבר, וממייל אומרת הברייטה, מה קורה יש לי לפניי 9 צפרדי מתים ועוד אכבר מת, ואחד מהם יצא מהקבוצה ונגעתי בו, ולא שמתי לב מה זה היה, אם זה היה צפרדע או אכבר. וגם כאן, כמו ב9 החנויות, הדין הוא שהולכים לפי הרוב, ואני טהור בתורת ודאי. אז הנה עוד מקרה שהרוב נותן ודאות, והפעם כן מדובר בדיני תומה. אז למה רבי יוחנן לא כלל גם את זה? עונה הגמרא, אתה צודק, זה באמת דוגמה טובה, אבל רבי יוחנן לא דיבר על כל דיני תומה, אלא רק על תומת נשים, כלומר נידה, לידה, לא על תומת שרצים. זה היה המקרה השני. מקרה שלישי, שואלת הגמרא, אוקיי, אתה רוצה מקרה מתומת אישה? אני אביא לך. אומר רבי יהושע בן לוי בכפתת עמוד א', שאם אישה עברה בנהר ותוך כדי שהיא במים היא הפילה, כך שהנפל נשטף עם הזרם, והיא לא יכולה לראות האם הנפל הזה היה ולד ואז היא נחשבת יולדת והיא צריכה להביא קורבן, או שזה היה רוח והיא לא צריכה להביא קורבן. ועל זה אומר רבי יהושע בן לוי, כיוון שרוב הלידות הם של ולד ולא של רוח, ממילא היא נחשבת יולדת והיא צריכה להביא קורבן, והקורבן הזה נחשב ודאי. איך אני יודע שהוא נחשב ודאי? כי אחד הקורבנות של היולדת זה חטאת העוף, ותעופות במקדש לא שוחטים כמו ששוחטים אותם בחוץ מהצוואר, אלא מולקים אותם מהעורף, משהו שאם היינו עושים מחוץ למקדש, זה היה נחשב נבלה, במקדש ככה עושים, ואומר רבי יהושע בן לוי לגבי המקרה של אותה אישה, הכהנים יאכלו את הבשר של אותה חטאת העוף. עכשיו אם זה לא היה ודאי, הם לא היו אוכלים, כי הרי זה ספק נבלה, אלא כנראה שזה כן ודאי, ולכן הם אוכלים, אז הנה עוד מקרה שהולכים לפי הרוב, וזה נותן ודאות. אז למה רבי יוחנן אמר שיש רק שלושה מקרים, הנה מצאנו מקרה רביעי? עונה הגמרא, נכון, באמת יש מקרה רביעי, אבל מי שאמר אותו זה רבי יהושע בן לוי, שהוא המורה, ואילו רבי יוחנן הזכיר רק מקרים שהוזכרו במשניות ובברייתות, לכן הוא לא הזכיר את זה. זו התשובה, הגמרא מנסה לרגע לומר שבעצם יש איזה ברייתא שמחזקת את רבי יהושע בן לוי ולכן הוא כן היה צריך להביא גם את זה, אבל היא דוחה ואומרת שאין ברייתא כזאת, ובזה הגענו לשורה השביעית בעמוד ב' וסיימנו את השלב השני של השיעור. ניסינו לומר שיש עוד מקרים שבהם הולכים לפי הרוב, ואמרנו נכון, אבל בכל זאת רבי יוחנן לא הזכיר אותם, כי הוא דיבר רק על מקרים שמוזכרים בברייתות של טומאת אישה ולא על דברים אחרים. השלב השלישי והאחרון של הסוגיה זה שאם רבי יוחנן אמר שיש שלושה מקרים שבהם שיש שלושה מקרים שבהם הרוב נחשב כוודאי, מסתבר שהוא בא למעט משהו. כלומר, שהוא בא לומר, במקרים האלו זה נחשב ודאי, אבל יש מקרים או מקרה אחר שבהם זה לא נחשב ודאי. מה זה אותו מקרה שאותו רבי יוחנן בא למעט, כלומר ששם הרוב לא יוצר ודאות? הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה במקרה שבו מול הרוב יש חזקה נגדית, שאז אמנם עדיין הולכים לפי הרוב, כי יש לנו כלל שרוב מול חזקה, הרוב עדיף, אבל עכשיו זה כבר לא יהיה בתורת ודאי, אלא רק ספק. זו הצעה הראשונה שאת זה רבי יוחנן התכוון למעט, אבל דוחה הגמרא, אתה צודק, באמת במקרה כזה הרוב לא ייתן ודאות, אבל לא הגיוני שאת זה רבי יוחנן בא למעט, כי הוא כבר אמר את זה בפעם אחרת, אז בשביל מה לומר את זה עוד פעם? איפה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה על משנה בתערות פרק ג', מסופר שם שיום אחד השארתי על השולחן במטבח עיסה טהורה, כלומר בצק טהור, ויצאתי לכמה דקות מהחדר, וכשחזרתי אני רואה את התינוק שלי ליד השולחן, וביד שלו יש חתיכת בצק. עכשיו מאיפה הגיע בצק הזה? אומר רשי, ברור לנו בוודאות שהוא הגיע מהעיסה, כי מאיפה הוא יביא פתאום בצק? ואומרת הברייתא, כיוון שרוב התינוקות הם טמאים, למה? כי תינוקות מסתובבים באשפה, בחצר, הם מוצאים איזה עכבר מת, הם נוגעים בו, אז ממילא יש לנו כאן מצב של רוב מול חזקה. כלומר, מצד אחד רוב הסיכויים שהתינוק הזה הוא טמא, כי הוא נגע באיזה שרץ, מצד שני לבצק יש חזקת טהרה, מה הדין במקרה כזה? אומרת המשנה, זה מחלוקת. רבי מאיר מתהר, כי אומר, בסדר, נכון שרוב התינוקות נוגעים בטומאה, אבל עדיין יש מיעוט שלו, וביחד עם החזקה, אז החזקה כבר מנצחת. תראו בתוספות שהוא גם אומר שהרוב הזה הוא לא כזה רוב חזק. נכון שיש תינוקות שנוגעים, אבל לא הייתי אומר שזה מוחלט. לכן החזקה כאן מנצחת. לעומת זאת רבנן, הולכים לפי הרוב. לדעתם המיעוט כאן הוא חסר משמעות, והרוב מנצח את החזקה והעיסה טמאה. עכשיו, באיזה רמה היא טמאה? אז ריש לקיש אומר שהיא טמאה בתורת ודאי, ואם היא תיגע אחרי זה בתרומה, נצטרך לשרוף את התרומה. אבל רבי יוחנן אומר, לא, זה רק בתורת ספק. אז הנה מצאנו את מה שחיפשנו, שכשיש רוב מול חזקה, אמנם הולכים לפי הרוב, אבל אומר רבי יוחנן, זה רק בתורת ספק, ולא בתורת ודאי. אז אם נחזור שוב למאמר הראשונה של רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר שיש שלושה מקומות שבהם הולכים לפי הרוב בתורת ודאי, ואמרנו, אם הוא אמר שלושה, זה בא למעט שיש מקרים שלא, אז הצענו, אולי יתכוון למעט מקרה שמול הרוב יש חזקה, שאז באמת הרוב לא נותן ודאות, אבל דחינו, נכון שהוא סובר את זה, אבל הוא כבר אמר את זה לגבי אותה משנה בתערות עם התינוק, שבאמת שם הרוב לא נותן ודאות לדעתו. לכן אנחנו צריכים למצוא מקרה אחר, שבו שוב, כאמור, הולכים לפי הרוב לפי רבי יוחנן, אבל לא בתורת ודאי. אז הגמרא באמת מציעה הצעה שנייה, וזה לגבי משנה בכף א' עמוד א', וזה לגבי אישה שפילה חתיכת בשר שאין איתה שום דם. עכשיו, מבחינת תומת לידה, ברור לגמרא שזה לא נחשב לידה, אין לה תומת לידה. כל השאלה היא, האם יש לה תומת נידה? כלומר, האם זה נחשב דם? וגם כאן יש מחלוקת. רבי יהודה אומר שכן, היא טמאה תומת נידה. חכמים אומרים שלא. עכשיו, במה הם נחלקו? בזה יש מחלוקת אמוראים, שמואל ורבי יוחנן. שמואל אומר שמדובר שהצבע של אותו בשר הוא צבע של דם שנחשב טמא. כלומר, אנחנו נלמד בדף הבא שלא כל דם שיוצא מהאישה נחשב דם טמא, זה תלוי בצבע שלו. יש ארבעה או חמישה צבעים שהם טמאים, אבל צבעים אחרים לא. אז שוב, אומר שמואל, מדובר כאן שחתיכת הבשר בצבע שנחשב טמא, ולכן רבי יהודה מטמא כי לדעתו זה נחשב דם, אבל החכמים אומרים לא, זה לא דם, זה בשר והיא טהורה, זה שמואל. רבי יוחנן לעומת זאת אומר, מה פתאום, אם היינו יודעים באיזה צבע הבשר הזה היה, אז באמת לא היה שום מחלוקת. כלומר, אם זה בארבעת הצבעים הטמאים, אז באמת כולם יודעים שזה טמא, אם זה בשאר הצבעים, כולם יודעים שזה טהור, אז במה המחלוקת? כאן המחלוקת בין רבי יהודה לרבנן, זה שמדובר שהיא לא יודעת באיזה צבע זה, כי החתיכה נעלמה, נניח שהיא הורידה את המים בשירותים, והיא לא יודעת איזה צבע, ולגבי זה המחלוקת, רב יהודה אומר שרוב חתיכות כלם בצבעים הטמאים, ולכן הולכים לפי הרוב והטמע, חכמים אומרים, אין בכלל רוב כזה, ולכן היא תאורה, ועל זה בא רב יוחנן ואמר, גם רב יהודה שאמר שהיא טמאה, כי הולכים לפי הרוב, זה לא רוב כזה שנותן לנו ודאות, אלא היא רק ספק טמאה, ולא טמאה ודאי. למה? הגמרא כאן לא מסבירה, יכול להיות כי זה לא נחשב ממש רוב טוב. בכל אופן, מזה רב יוחנן התכוון להפוקי, שכאן הרוב לא נותן ודאות. עד כאן השלב השלישי של השיעור, בזה הגענו למשנה ביוטט עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, פתחנו את השיעור בכלל של רב יוחנן, שבשלושה מקומות הולכים לפי הרוב, והרוב הזה נותן ודאות, וראינו לגבי זה שלושה שלבים בסוגיה. בשלב הראשון פירטנו את אותם שלושה מקומות, שזה המשנה שלנו לגבי דם שנמצא בפרוסדור, שהוא תמי ודאי, ואישה שפילה שליה ובפנים יש נוזל, מניח לפי רבנן שיש שם ולד, והיא מתמת את הבית בתורת ודאי לפי רבי יוחנן, ומקרה שלישי, אישה שפילה יד שיש לו חיתוך אצבעות, מניחים שגם שאר הוולד כבר היה מפותח ויש לה תומת לידה ודאית, זה היה השלב הראשון. בשלב השני, שאלנו מה, יש רק שלושה מקרים כאלה, יש עוד מקרים, וגמרא הביאה עוד שלושה מקרים, שזה 9 חנויות ו9 צפרדעים, ומי שעברה בנהר והפילה, והיא לא יודעת אם היא פילה ולד או רוח, שהיא צריכה להביא קורבן והכהנים אוכלים, כלומר יש לה תומת לידה ודאית, אז למה רבי יוחנן אמר שיש רק שלושה? עונה הגמרא, אתה צודק, גם במקרים האלה זה באמת נותן ודאות, רבי יוחנן לא הזכיר את זה, כי הוא הזכיר רק מקרים של תומת אישה, ולכן לא 9 חנויות ולא 9 צפרדעים, ורק מקרים שמוזכרים במשניות ובברייתות, ולא המקרה שלישי, שזה רבי יהושע בן לוי, שהוא המורה. זה היה השלב השני. בשלב השלישי, שאלנו אם רבי יוחנן אומר שיש שלושה מקרים כאלה, כנראה הוא בא למעט ממשהו. ממה הוא בא למעט? הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה אחת זה כשיש חזקה נגד הרוב, שאז אמנם הולכים לפי הרוב, אבל לא בתורת ודאי, אבל את זה דחינו, כי רבי יוחנן כבר אמר את זה לגבי משנה בתארות של תינוק שנגע בעיסה, שיש רוב שהתינוק הוא תמה, אבל מצד שני יש חזקה שהאישה תאורה, ורבנן שם מתמים, ואומר רבי יוחנן, זה תומת ספק, לא תומת ודאי. לכן הצעה השנייה זה שהוא בא להפוקה מאישה שהפילה חתיכת בשר בלי דם, שרבי יהודה מתמה בתומת נידה וחכמים מתארים, ומסביר רבי יוחנן שמדובר שם שהחתיכה עבדה ולא יודעים באיזה צבע זה, ורבי יהודה מתמא כי רוב הצבעים של החתיכות האלו הם בארבעת הצבעים הטמאים ולכן היא טמאה, אבל מדגיש רבי יוחנן, הרוב הזה אומנם מתמא אותה, אבל רק טומאת ספק ולא טומאת ודאי. מחר נמשיך לעסוק באותם צבעים. כל טוב.